בבא קמא, דף י"א, מתחילים בעזרת השם, דף י' עמוד ב', שורה 19 מלמטה, במילים חבתי בתשלומי נזקו. תלה נולד, הולך וגדל, נהיה כבר כבש, גדל יותר, הוא כבר נקרא איל, כל ימי חייו הוא תקוע באות הראשונה של השס. הוא לא יכול לומר מי, מתי, הוא רק יכול לומר את האות הראשונה, מי. כל חייו. יש לו כל אחד, כל חייו. אומר רבי יהושע בסוף מסכת קינים, תחשוב לעצמך מה קורה, אותו איל הולך ברחובות קירייה, לא שם לב, קורס אל תוך בור שמישהו חפר ברשות הרבים. מת במקום. הוא כבר לא יכול יותר לומר מה. אין לו את הקול הזה יותר. החמה שוקעת, נהיה ערב, לילה, רואה הצון, סופר את הכבשים, חסר לו כבש אחד, איל אחד. הולכים לחפש, מוצאים אותו בתוך הבור. מי חפר את הבור הזה? מוצאים את בעל הבור. עשית מכשול ברשות הרבים. נפלה כאן בהמה, אתה חייב לשלם. משנה אומרת, הוא לא חייב לשלם. הוא חייב בתשלום. חבתי בנזקו, אם אני חפרתי בור, חבתי בנזקו שאני חייב בנזק, לא קטן, לא כתוב שאני חייב לשלם כבש אחר, איל אחר, לבעליו, בגלל הבור שאני חפרתי. אלא בתשלומי נזקו, מלשון השלמה. אני צריך להשלים את מה שחסר. אני לא נותן כבש אחר, אלא מה שנחסר מהכבש בגלל שהוא מת בתוך הבור, אני צריך להשלים. יש איזה חלק מסוים שעדיין יש בו? שווי מסוים שעדיין שווה? התשובה היא בוודאי שכן. אם דיברנו על זה שכל ימי חייו הוא היה עושה רק מה, היה לו כל אחד, אומר רבי יהושע בסוף מסכת קינים, כשהוא מת, הוא שווה. יש אפשרות להפיק ממנו שבעה קולות. כשהוא היה חי, קולו אחד, כשהוא מת, קולו שבעה. הוא עדיין שווה, יש לו שווי. המשנה שם מפרטת. קח את שני קרניו של העיל, יש לך שני שופרות. שוקב, שני חלילים. מאב, נבלים, בני מאב, המי הדק, יש לך נימים לעשות כינור, פושט את אורו, אתה יכול לייצר מזה טופים, שבעה קולות אתה יכול להפיק מהכבש, מהאיל הזה, אחרי שהוא מת. תמכור את זה, יש לך עדיין אפשרות להרוויח. יש לו עדיין שווי. מי אמור לקחת אליו את הנבלה ולטפל בה ולהסתכר ממה שאפשר להסתכר ממנה? של מי הנבלה שייכת? של מי הנבלה הזאת? האם של המזיק שחפר את הבור והוא יצטרך לשלם כבש שלם לניזק? או שהנבלה הזאת שייכת עדיין לניזק? מהמשנה אנחנו למדים שהנבלה שייכת לניזק. הכבש עדיין שייך לבעליו. והוא זה שילך וימכור את בשר הנבלה לגויים, או ישליך אותה לכלב. הוא זה שיקח את האור ויעשה מזה דברים טובים, טופים או דברים אחרים. הוא זה שיקח את הצמר ויעשה מזה בגד. ושאר הדברים, ימכור, יטפל במה שיש, מה שנשאר. ומעריכים, רגע, כמה היא הייתה שווה? 100 זוז. כמה היא שווה עכשיו? 10 זוז. אני אחסר הכל צריך לשלם לך תשלומי נזק. 90 זוז, אני צריך להשלים לך. היה לך 100 זוז, שהכבש הזה היה שווה. ירד לך 90 זוז, עכשיו הוא שווה רק 10 זוז. אני צריך להשלים לך סך הכל 90 זוז. זה מה שהמשנה מלמדת אותנו, והמשנה שלנו היא ראיה לדברי ברייתא, תנינא לעד איתנו רבנן. מה שכתוב, שהבעל הבור משלם תשלומי ומשלים את מה שנחסר על ידי הנזק, מלמד ששאר השווי של הבהמה שניזוקה נשארת של הבעלים, שהם מטפלים בנבלה, והמזיק רק צריך להשלים את מה ש... נחסר ממנה בעקבות מיטתה. מנהן המילה, מנהן לומדים את זה, שהמזיק לא מקבל את הנבלה וצריך לשלם בהמה חד שלמה, אלא עוזר רק הוא צריך להשלים את ההפרש. יש שלוש מקורות. מקור ראשון אמר רבי עמי, ואמר קרא, אדם שהרג את בהמת חברו, מכה נפש בהמה, ישלמנה. זה לא תשלום שהוא משלם על הבהמה. אל תקרא ישלמנה מלשון תשלום, אלא מלשון ישלימנה, מלשון השלמה. הבהמה מתה, עדיין יש לה שווי, שווה עדיין 10 זוז, הייתה שווה 100 זוז, תשלים 90 זוז. אף כהנא אמר מקור שני, מאחה, כתוב על אדם שנתנו לו פיקדון לשמור, ושילמו לו שכר, הוא שומר שכר. אם הוא פשע בשמירת הפיקדון, נתנו לו בהמה לשמור, והוא פשע בשמירת הבהמה, טרוף יטרף, ובגלל פשיעתו בשמירה היא נטרפה, יביאהו עד, הטרפה לא ישלם. מה הפירוש? דורשים? עד הטרפה ישלם. את כל הנזק שנחסר מהבהמה הזאת, עד שהיא שווה, איך שהיא שווה כעת, שהיא טרפה, ישלם. את כל ה-90 זוז הוא צריך לשלם. אבל את השווי של הטרפה שהיא כעת שווה, אחרי שהיא כבר מתה, נאמר שהיא שווה 10 זוז, את הטרפה עצמה הוא לא צריך שישלם. מקור שלישי, חזקיה אמר, לומדים את זה משור שנגח כמה פעמים, שהוא נקרא מועד, שהעמית שור אחר. אומר את התורה, שלם ישלם. שור תחת השור. זהו. צריכים לשלם שור אחר. מוסיפה התורה, והשור המת יהיה לו. למי? למזיק? אז מה החידוש? שילמתי את כל הנזק. הייתה לך בהמה בשווי 100 זוז, שילמתי לך 100 זוז. מי אמור לקבל את השור המת? ודאי שהמזיק. מה צריך בכלל לכתוב את זה? אלא מה שכתוב כאן תוספת של המילים והמת יהיה לא, זה בא ללמד שזה יהיה לניזק. ואם תשאל איך אתה אומר לניזק, אוי נועלה למזיק, אמרת, לא כך היה, וכי לא מפרשים את הפסוק, וכי אפשר לפרש את הפסוק בצורה אחרת? מה היא לא כך היה? למה באמת אי אפשר? אמר הבאי, אני אסביר לך מה שהסברנו מקודם. אי סל כדעתך, אם יעלה בדעתך, שאחרי שהמזיק משלם, הוא מקבל את השור, והנבלה דמזיק אביה, מספיק שלכתוב רחמנה, שהמזיק משלם שור במקום השור שהוא הזיק, שור תחת השור, ופשוט שהוא מקבל את הנבלה, כי הוא הרי שילם עליה. הוא שילם את כל הערך של הבהמה, כמו שהייתה שווה בחיים. ולשתוק, לא צריך להוסיף את המילים, והמת יהיה לו. זה שהתורה מוסיפה את השלוש מילים האלה, והמת יהיה לו, מה זה בא ללמד? למה לי? שמע מינה שהתורה באה לחדד, מה חשבת שהמזיק משלם את הכל? מה פתאום? והמת יהיה לא לניזק. אתה יודע מה משלם המזיק? רק את ההפרש. היה שווה 100, כעת 10, 90 ישלם המזיק. למה צריכים שלוש מקורות ללמד הלכה אחת? שהנבלה שייכת לניזק והמזיק רק משלים את מה שנחסר. די כתב רחמנה, אם הייתה התורה כותבת רק את המקור הראשון, מכה בהמה ישלימנה, שכך דורשים, לשון ישלמנה מלשון ישלימנה, היינו אומרים, מכה בהמה, ראית פעם דבר כזה? בן אדם? מכה בהמה והורג אותה? זה דבר לא מצוי. לכן התורה מקלה, שהוא לא צריך לשלם בהמה חדשה, אלא את ההפרש. שום דבר לא שכיחה, זה לא דבר מצוי, שאדם ילך ויזיק בהמת חברו. אבל, ששומר קיבל בהמה לשמור והוא פשע בשמירה, זה יותר מצוי. להיות שומר זה עבודה ביום ובלילה, רגע אחרי רגע. עסק הדעת של רגע אחד, הפסד, נזק. אז זה שכיח שהשומר שכר לא שמר כמו שצריך, והוא פשע בשמירתו. ולכן, אבל טריפה דשכיחה, הייתי סבור, אמא לא הקלה התורה את הכולה הזאת, ואולי הוא כן צריך שלם בהמה חדשה, מה אתה מביא לי את הנבלה, מה אני אעשה איתה? זה הבהמה שלך, הבאתי לך אותה בחיים, מה אתה מחזיר לי אותה ככה? תביא בהמה אחרת, חיה. ככה הייתי סבור לומר, שיהיו חייבים לשלם בהמה חדשה, שלמה, הייתה התורה צריכה לחדש, שגם כאן לא צריך לשלם בהמה חדשה, אלא רק את ההפרש, מה שהנזק גרם לה הפסד. ואם תשאל אם כן, מספיק שהתורה תכתוב לגבי שומר שפשע בשמירתו, שהוא צריך לשלם רק את ההפרש, ואני אגיד כל שכן, מכה בהמה, ישמעינן טריפה, אם התורה הייתה משמיעה לגבי שומר שכר, שהבהמה שלו הפכה להיות טריפה בגלל שהוא פשע בשמירתו, הייתי אומר שרק שם מקלה התורה, משום שהוא לא עשה שום נזק. הלך להתפלל, שכח לגמרי משמירת הבהמה, לא סגר את הדלת כמו שצריך, פשע בשמירה, אבל זה לא היה משהו שהוא עשה בידיים נזק לבהמה. הוא נמנע משמירה טובה שהוא היה צריך לשמור. לכן מקלים עליו, שהוא רק ישלם את ההפרש. אבל מכה בהמה? בושה וחרפה. כך מתנהגים? דמזיק בידיים? אולי אימה, אולי אני אומר שהתורה לא הקלה עליו. ישלם תשלום מלא. לכן התורה הייתה צריכה לחדש שגם כאן הוא משלם רק את ההפרש. אולי היה מספיק שהתורה תלמד אותנו גם כשהוא מכה בהמה וגם כשהוא פושע בשמירת השור, שהוא משלם רק את ההפרש, והיא לא הייתה צריכה ללמד את זה לגבי שור שנגח שור. התשובה, זה לא היה מספיק. כי משמועינן, הני תארתי, אם היא הייתה משמיעה לנו שומר שכר ואדם המזיק בהמה, הייתי אומר שם הקלה התורה ולא הטריחו את המזיק למכור את הנבלה. מכה בהמה משום דלא שכיחה, זה לא מצוי שאדם יכה בהמה. ושומר שכר משום דה ממילא, הנזק נעשה לו ממילא. אבל שור שנגח את שור חברו, שעליו נאמר והמת יהיה לו, שהנזק מצוי. בהמות, יש ביניהם הרבה מריבות, זה דבר מצוי. וזה גם נעשה, אולי לא בידיים, אבל ברגליים או בקרניים, זה נעשה בצורה של מעשה, דשכיחה ובידיים. אימא לא, הייתי אומר, בלי הפסוק, שהתורה לא פותרת אותו מתורח הנבלה, לכן התורה הייתה צריכה לחדש, גם כאן, שורה מזיק, שהתורה פותרת אותו מלתורח בנבלה, הוא רק צריך להשלים את ההפסד, אבל את הנבלה עצמה, הוא לא צריך לשלם. הוא לא מקבל את הנבלה, הוא משלם נזק שלם, אלא כמה שהנבלה שווה, כבר הניזק יש לו, והוא רק צריך להשלים את ההפרש כמו שפירשנו. אם תשאל, אולי היה מספיק שהשמועינן רק והמת יהיה לו. שור שנגח שור, כמו שאמרת, זה גם מצוי, גם בידיים. בכל זאת אומרת התורה שלא צריך לשלם את הכל, אלא רק את ההפרש. ואולי זה היה מספיק. והייתי לומד גם לגבי שומר וגם לגבי אדם שיקה בהמה. התשובה היא לא. הייתי אומר, משום דממון הכמזיק. התורה הקלה כי לא עשיתי שום דבר. הבהמה שלי עשתה. מה, אתה רוצה להחמיר על בן אדם בגלל הבהמה שלו? על זה הקלו, אבל הכה, גם שומר לא שמר כמו שצריך את הבן אדם, תשמור, אתה לא בהמה. גם בן אדם מכה בהמה אחרת, את הבן אדם, מה זה דבר, מה זה, איזה מין דבר זה להכות בהמה ולהרוג אותה? וגופה מזיק, הוא מזיק בגופו, אמא לא, אולי התורה לא הקלה בזה? אכן התורה הייתה צריכה ללמד, שגם כאן התורה מקלה, ומספיק שהוא משלם את ההפרש. אמר לרב כהנא לרב, אלא בגלל שהפסוק אומר שהניזק מקבל את הנבלה וצריך רק להשלים לו את ההפרש, תם עדי כתב רחמנה והאמת תהיה לו, הלאה ואחי, בלי זה מה היית אומר? הווה אמינה שהנבלה דמזיק אביה? המזיק צריך לסחוב את הנבלה ולהשאיר אותה אצלו? למה? השתה, כעת, אם המזיק היה אומר לניזק, תשמע טוב, תשמע טוב, כמה הנזק? 100 זוז, נכון? שמעתי טוב, 100 זוז. תראה, יש לי בית מטבחיים, שוחטים שם בהמות ברווח. מפעם לפעם, יש לנו שם בהמות שנמצאות טריפה או נבלות. אין לי מה לעשות איתם. חפש למכור את זה לערבים, אולי לכלב תשליחון אותו. כך נבלות בשווי 100 זוז. מישהו יכול להגיד לי משהו לא לעשות את זה? יעיד לי לדידי כמה טריפות. אם המזיק יש לו כמה טריפות. יעיב לי, הוא יכול לשלם איתם את הנזק. מאיפה אני יודע? דאמר מר, התורה אומרת לגבי אם אדם חפר בור ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם כסף לבעליו. התורה לא כותבת ככה. התורה מוסיפה את המילה ישיב. ישלם כסף, ישיב לבעליו. מה זה ישיב? זה בא ללמד ישיב מכל מקום. לרבות אפילו שווה כסף, ואפילו מדבר גרוע כמו הקליפות של התבועה, הסובין. אז דידי מבעיה, להשאיר לניזק את הבהמה של הנבלה של עצמו, צריך לחדש? פשוט שהיא נשארת אצלו עם המזיק רוצה בכך. הוא הרי יכול לשלם את כל תשלומי הנזק עם נבלות, אז ודאי יש את הנבלה של הבהמה שניזוקה, אם המזיק רוצה לשלם איתה, הוא לא יצטרך לשלם את הנבלה, אלא רק את ההפרש. מה בכלל החידוש כאן? בשביל מה צריכים פסוק בשביל ללמד את זה? מתרץ את הגמרא, נכון, לא בשביל זה צריך את הפסוק, אלא נצריכה. התורה הייתה צריכה ללמד שהנבלה היא של הבעלים, של הניזק, אלא בינתיים שאנחנו מדברים, הבהמה הולכת ומרכיבה. כל רגע שאתה נותן לה ככה להישאר בבור, הערך שלה יורד. מי סופג את פחת הנבלה? זה שהיא פוחתת והולכת. תלוי אצל מי, ברשות מי כרגע, בזמן הנזק. אם הבעלים, דהיינו הניזק, הם צריכים לטפל בנבלה, אז הם פחתו, הנבלה פחתה ברשותו, אז הוא הפסיד. המזיק אומר, תראה, אני משלם לך את ההפרש, אבל ההפרש בין איך שהבהמה שלך הייתה כשהיא נכנסה לתוך הבור, כשעדיין הייתה בריאה ושלמה, לבין איך שהיא הייתה אחרי שהיא מתה. בזמן שהיא מתה, הייתה שווה אז 10 זוז, אני צריך להשלים לך את ה-90 זוז שחסרים לך. אבל זה שנשארה בתוך הבור וכעת היא כבר שווה רק 8 זוז, את השתי זוז האלה שהחסירה הבהמה, אז זה החסירה ברשותך. כי הרי הבעלים מטפלים בנבלה. הפחת נבלה הזה, המזיק מרוויח. שואלת הגמרא, אולי נאמר, למה, אם הפחת נבלה שייך לניזק או לא, אולי זה ויכוח בין תנאים היא? נתניה. התורה אומרת, אחד שנותנים לו לשמור בהמה, משלמים לו. אם טרוף יטרף, אם חיה טרפה את הבהמה שהוא שומר עליה, יביאהו עד, הטרפה לא ישלם. בפשטות מה הכוונה? מה שמפרש רש"י שם על הפסוק בפרשת משפטים. יביאהו עד, השומר מביא עדים שטרוף יטרף, שנטרפה, וזה היה חיות שאי אפשר לעמוד נגדם. זה זאב, אריה, דוב. זה היה באונס, לא היה לו שום כוח לעמוד מולם. וברגע שעדים מעידים לטובתו שהוא לא היה יכול לשמור, והוא שמר שמירה טובה, רק פשוט הוא היה אנוס, הוא יהיה פטור. זה הפירוש הפשוט של הפסוק. אבא שאול בא ואומר, חידוש, פירוש מחודש. אתה יודע מה הכוונה? עד? אתה יודע מה הכוונה? עדים, שבאים להעיד בבית דין. לא, 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 לא זה הפירוש. אני אגיד לך מה זה עד. עדודה. מבאר רש"י, נבלה. איך הגיע עד לעדודה ואיך הגיע עדודה לנבלה? הפסוק אומר, בבוקר יאכל עד. יאכל עד? מה הוא יאכל? יאכל עד, הכוונה יאכל את השלל, את הנבלה. עד הכוונה מלשון של נבלה, עדודה. איזה פירוש? יביא את העדודה, לאן הוא יביא את זה? לבית הדין? למה אבא שאול צריך לפרש את הפסוק בצורה כזאת מחודשת? מהי? לאו בהקמי פלגי? וכי לא בזה הוא חולק על החכמים? דעתו היא, יש לו דעה מאוד מחודשת, והוא רוצה להביא לזה לימוד מהפסוק. הוא קיבל, כנראה, שהפסוק הזה בא ללמד על מקרה שבו יש מזיק וניזק. המזיק הזיק את בהמתו של הניזק. למשל, כאן אנחנו מדברים על שומר, שלא שמר טוב ולכן יהיה נזק לבהמה. אבל זה יכול גם להיות בור. המזיק חפר בור והבהמה של הניזק נפלה לתוכו. אבא שאול כנראה קיבל שהבהמה נפלה לתוך הבור ומתה, אז בעל הבור צריך לשלם. כמה הוא צריך לשלם? תשלומי נזק. להשלים את מה שבעל הבהמה הפסיד. הייתה לו בהמה שווה 100 זוז, כעת היא שווה רק 10 זוז. צריך לשלם לו 90 זוז. ומה עם הבשר של הנבלה וכל מה שאפשר להרוויח מהנבלה? טוב, זה של הבעל הבהמה של הניזק. כאן יש עוד חידוש. הפחת, בזמן הזה שמתעכבים מהנזק עד התשלום, הבהמה החסירה עוד 2 זוז, היא כבר שווה רק 8 זוז. מי מפסיד את 2 זוז האלה? אבא שאול רוצה לדרוש מהפסוק כאן, שהוא מלמד שפחת נבלה מפסיד בעל הבהמה, הניזק. ולכן, בא אבא שאול ומפרש את הפסוק בצורה שונה לגמרי מחכמים. בצורה מחודשת. טרוף יטרף. איך נהיה הטרפה הזאת? איך הבהמה הזאת נטרפה על ידי החיה? כי השומר פשע בשמירתה. היה עסוק בדברים אחרים. לא שם שמירה טובה. ולכן נכנסו חיות וטרפו את הבהמה הזאת. והוא חייב. אין לו מה להביא עדים. מה הם יעידו? שהם ראו איך הוא פשע בשמירה ולכן הוא חייב? על זה הוא צריך להביא עדים. לא זה הפירוש שביהו עד. הוא רוצה להרוויח. הדרך היחידה שלו זה על ידי שהוא מביא את הנבלה לפני המומחים של בית הדין. והם יבדקו. בסדר, זה ברור שהשומר הזה צריך לשלם. פשע בשמירה. כמה הוא צריך לשלם? הוא רוצה להרוויח כמה שיותר. לשלם כמה שפחות. אומר למומחים, בזמן הנזק, כשהבהמה נפלה לבור, או כשהחיה טרפה את הבהמה שאני ממונה לשמור עליה, היא לא הייתה כל כך שווה בצורה כל כך מועטת. היא הייתה שווה יותר. הערך שלה התמעט בגלל הזמן שהתמאמנו עד התשלום, עד הכרעת הדין ועד בירור העניינים. אני אמור לספוג את ההפסד? לא. וזה מה שהתורה באה לחדש כאן, שהוא מביא את העדודה לפני המומחים של בית הדין, והם ישומו ויעריכו. מה היה הפרש בין זמן הנזק לבין זמן התשלום? ואת זה הוא חוסך והוא לא יצטרך לשלם. יש לך הסבר אחר לבאר למה אבא שאול מבאר בצורה כזאת את הפסוק? כנראה שזה מה שהוא רצה ללמד מהפסוק הזה. וחכמים, שהם מביאים את הפסוק בצורה הפשוטה שלו, שמביאים עדים, הם סוברים שזה לא נכון. אין כאן שום עניין להביא את הנבלה למומחים של בית הדין, כי המזיק לא הרוויח כלום. כי פחת הנבלה זה ההפסד של המזיק, אבי. דוחה הגמרא לא חייבים לבאר שזה הכוונה. אפשר לומר, דקולל מדניזק. יכול להיות שגם חכמים מסכימים שההפרש, מה שהנבלה פוחתת עד זמן התשלום, זה ההפסד של הבעל הבהמה, הניזק. והכה, כאן הוויכוח בברייתא. למה אבא שאול היה צריך לבאר בצורה שונה את הפסוק? ולומר שמדובר כאן שהשומר פשע בשמירתו ולכן הבהמה טרפו אותה חיות? כי אבא שאול סובר שהמזיק הוא צריך לטרוח להביא את הנבלה. ולכן צריכים חידוש מיוחד בפסוק, בתוך נבלה כמפלגי. הוויכוח שלהם זה על מי צריך לטרוח על הנבלה. הרי מי מקבל את הנבלה? בעל הבהמה, הניזק. למה שהמזיק יצטרך לטרוח להביא אותה? היא לא שלו. שצריך חידוש מיוחד בפסוק. תרוף, יתערף. ילמד אבא שאול שמדברים כאן שזה היה בגלל פשיעתו של השומר. לכן חיות טרפו את הבהמה הזאת. הייתה כאן פשיעה של השומר. אז לכן הוא צריך לשאת בתוצאות. הוא יביא את העדודה לפני בית הדין. הוא תורח להביא את הנבלה כדי שבית דין ייתנו אותה לניזק. לעומת עוד חכמים שהם סוברים שזה לא נכון, זה בהמה של הניזק, והוא צריך לתרוח בה. אז לא צריך פסוק שיחדש את הדבר הזה. אם זה שלא, פשוט שהוא צריך לדאוג ולהביא את זה. אלא מה? לפי דעתו מבארים את הפסוק כפשוטו. אם טרוף יטרף, בא חיה טורפת וטרפת הבהמה, זה אשמתו של השומר, מה הוא יכול לעמוד מול כל החיות של היער? הוא לא יכול. עוד מעט הוא בעצמו כבר יהיה בסיום תפקידו עלי אדמות, אם הוא רק ינסה להתמודד מולם. אז בשביל זה יביאו עד. תביא עדים שראו איך החיות האלה טרפו את הבהמה וזה לא היה באשמתך, ואז תטרפה אותו, לא תצטרך לשלם. החידוש הזה שאנחנו רוצים כעת לומר שמחדש אבא שאול, כבר מצאנו ברייתא שאחרים גם אומרים את ההלכה הזאת. והתניא, אחרים אומרים, מניין שעל המזיק, במקרה שהוא יזיק על ידי בור, בעל הבור, שהוא חייב לטפל ולהביא את הנבלה, להעלות את השור מבורו. הוא לומד את זה מפסוק אחר, שתלמוד לומר, פסוק אומר, בעל הבור ישלם כסף, ישיב לבעליו, והמת תהיה לו. אבל דורשים אחרים, המילה והמת, היא גם מחוברת לכסף ישיב לבעליו. בעל הבור לא רק ישלם את הכסף, אלא גם צריך לתרוח להביא את המת לנזק. אמר לאביי לרבה, החידוש הזה שאבא שאול ואחרים מחדשים שהמזיק צריך לתרוח להעלות את הנבלה. היי תורח נבלה, היי חידמי, באיזה מקרה זה מדובר? אי לימה, אם נאמר, דה כל זמן שהנבלה נמצאת בבירה, בבור, היא שווה פחות, שוויה רק זוזה, וכשיעלו אותה מהבור היא תהיה שווה יותר. הגודה על שפת הבור היא תהיה שוויה ארבע זוז. אז לא צריך פסוק שיחדש שהמזיק תורח להעלות את הנבלה. כי כשהוא תורח, בדנפשי תרח, הוא מרוויח מזה. אם הוא צריך לשלם 100 זוז, אז אם הנבלה, במקרה כאן, שווה 4 זוז, אבל כשהיא בתוך הבור היא שווה רק זוז אחד, אז זה שווה למזיק לטרוח להוציא אותה, כדי שהוא ירוויח עוד 3 זוז, שבהם הוא יוכל לפרוע את הנזק. אמר לי, אז השיב לו רבה, אתה צודק? באמת לא צריכה, לא היה צריך לחדש מפסוק, שהמזיק צריך לטרוח להעלות את הנבלה, אלא במקרה שדבבירה שב יזוזה, ואגודה נמי שב יזוזה, שהיא שווה בבור זוז אחד, וגם כשיוציאו אותה מהבור, היא לא תהיה שווה בפרוטה אחת יותר, היא תהיה שווה אותו דבר, גם זוז. והתורה מחדשת שהמזיק צריך לטרוח להעלות את הבהמה מהבור. שואלת הגמרא, ומעיקה כי הגבנה, וכי ייתכן דבר כזה, שאנשים מוכנים לשלם על נבלה שצריך לטרוח להוציא אותה מהבור, כמו על נבלה שכבר נמצאת בחוץ? עונה הגמרא, אין, כן. יש מציאות כזאת שמחיר של חפץ לא משתנה, אפילו שכשלוקחים אותו במקום מסוים, צריך לטרוח יותר להביא אותו. דעם ראין שיש כזה פתגם שאנשים רגילים לומר, קשורה, קורה, במטה, בעיר, משלמים עליה זוז, בזוזה, וכשקונים אותה במדבר, היא לא עולה פחות. גם כשקשורה בדברה, כשקונים את הקורה במדבר או בשדה, גם כן זה בזוזה. משלמים עליה גם כן מחיר מלא. אמר שמואל, מה שאמרנו, שהבעלים, זה שהבהמה שלו נפלה בבור ומתה, הוא מטפל בנבלה. זאת אומרת, הנבלה היא שלו. ובעל הבור רק צריך לשלם לו את ההפרש. אם היא הייתה שווה 100 וכעת היא שווה 10, אז את ה-90, רק אותם המזיק צריך להשלים. זה דווקא נאמר בנזיקין. בור, שומר, כאלה שהזיקו. אבל גנב, גזלן, שגנבו גזלו חפץ, זה נשבר ברשותם, אין שמין, לא לגנב ולא לגזלן, אלא הם משלמים דמי כלי שלם, חדש, לא אומרים שהם יכולים להחזיר את שברי הכלי לזה שהם גנבו גזלו ממנו, וישלימו לו את ההפרש. כל הדין הזה לא נאמר אלא לעניין נזיקין, שמקלים עליו, שהוא לא חייב לשלם כלי שלם, אלא יכול לתת לנזק את השברים ולשלם לו את ההפרש, להוסיף לו את ההפרש. מוסיף שמואל, ואני אומר, אף לשואל, דינו כמו שאר הנזיקין, שאם הוא לקח חפץ בהשאלה ושבר אותו, במקרה כזה שהוא צריך לשלם, הוא לא משלם כלי חדש, אלא רק את ההפרש. וגם רב מודלי בזה, שמכונה אבא, הוא גם מודלי. בהתחלה הגמרא הסתפקה, היא באה אליהו, האם באמת אחי כאמר, באמת זה מה שאומר שמואל, אף לשואל דינו כמו נזיקין ששמין ואבא מודלי, או דילמה, אולי אפשר להסביר אחרת, אולי אחי כאמר ואני אומר אף לשואל, הכוונה שדינו כמו גנב וגזלן ואין שמין, אלא צריך לתת כלי דמי כלי חדש, ובזה אבא מודלי. אז בהתחלה הגמרא דווקא רוצה להוכיח כמו האפשרות השנייה, תשמע, בוא ותשמע סיפור, דאו גברא היה פעם איזה אחד, דשאיל נרגה מחברי, הוא שאל גרזן מחברו, תברה, הוא שבר אותו, אתה לקמי דרב, הוא בא לשאול את רב כמה הוא צריך לשלם, ורב אמר לי, זיל שלים לי, נרגה מעליה, לך תשלם דמי גרזן חדש. שמע מן הרואים מכאן שדעתו של רב, שצריך לשלם את דמי הכלי כולו, ואין שמין. דוחה הגמרא לא, עד רב, בדיוק להפך. יש המשך לסיפור הזה. מדאמרי לרב כהנא ורב אסי, כשהם שמעו את ההכרעה שלו, הם שאלו אותו, את רב, דינה אחי, באמת מה צריך לשלם גזלן לשואל? השואל צריך לשלם למשאיל גרזן חדש? מה, לא שמים כמה השברים של הגרזן שווים, והשואל רק יצטרך לשלם את ההפרש? ורב שתיק, הוא לא ענה. שמע מן השמין, משמע שהוא קיבל את דבריהם, ובאמת... לא משלמים גרזן חדש, אלא נותנים למשאיל את השברים, וצריך לשלם לו רק את ההפרש. הגמרא כאן מביאה 7 מאמרים של אולה בשם רבי אלעזר. המאמר הראשון התמר, מה שאמר שמואל, שמנהג הדיינים הוא שגנב או גזלן, שגנבו או גזלו חפץ, זה נשבר ברשותם. כשהם באים להחזיר, הם צריכים להחזיר דמי כלי חדש, ולא שמים להם את דמי השברים, שהם יכולים להחזיר את השברים לנגנב או הנגזל ולשלם רק את ההפרש. אמר אולה, מה בשם רבי אלעזר? הוא חולק, לפי דעתו שמין לגנב ולגזלן. מקלים עליהם, הם מביאים את השברים לזה שהם גנבו או גזלו ממנו והם משלמים רק את ההפרש. רב פאפי אמר, כמו דברי רב ושמואל, שאין שמין. והיא הלכתה. אין שמין, לא לגנב ולא לגזלן. אבל לשואל, שמין כמו דברי רב כהנא ורב אסי, וכך גם סוברים רב ושמואל. ואמר אולה, אמר בשם רבי אלעזר, הלכה שנייה. התורה אומרת, בספר ויקרא, תחילת פרשת תזריע, יולדת, אם ילדה זכר, מהתורה היא טמאה שבוע. אם נקבה, שבועיים. אם יצאה שליה, רש"י במסכת ברכות כותב, כמין לבוש שהוולד שוכב בתוכה. אבל לא היה ולד. לא רואים שם ולד. הכלל הוא, אין שליה בלא ולד. רק מה? שהשם ישמרנו, הוא נמחה. הוא נימוח. ולכן לא רואים אותו. יש ספק כעת. ודאי שהיא טמאה טומאת יולדת ביציאת השליה. השאלה היא, האם זה זכר או נקבה? שבוע או שבועיים? מחמירים, היא טמאה שבועיים. אם יצא מקצתה ביום הראשון ומקצתה ביום השני, ממתי היא מתחילה טומאת יולדת? אומר אולה בשם רבי אלעזר, מונים לה מן היום הראשון. אמר לי רבה, מה דעתך? למה לא מהיום השני? הרי מה הזמן שקובע שמתחילים למנות ימי טומאה? אם הייתה יולדת ולד, אז מתי שיצא הראש, זה נחשב שהוא נולד, ומאז מונים ימי טומאה. אבל כאן שהוא נימוח, הולכים לפי רוב הוולד. עכשיו, מי אמר לך מתי יצא רוב הוולד? אתה לא יודע. אולי במקצת שיצא ביום הראשון, אולי במקצת שיצא ביום השני. אז אתה רוצה להחמיר, ולכן אתה מונה מהיום הראשון ימי טומאה. מה דעתך? לחומרה? אבל מצד שני, אם אתה מתחיל למנות יום קודם, אתה גם מסיים למנות לכאורה יום קודם. אז זה חומרה שבאים איתה, דעתי לידי כולה הוא, באים לידי כולה בסוף מניין הימים, שאתה מסיים יום אחד קודם את המניין. התחלת יום קודם, אתה גם תסיים את השבועיים יום קודם. דקה מתארת לה, אתה מתאר אותה אחרי שעוברים שבועיים, היום הראשון. יכול להיות שהיא נטמעה רק מהיום השני, ואם כן צריכים למנות שבועיים מהיום השני. אלא, אמר רבה, נכון, באמת מחמירים לשני הצדדים. לחוש שמה במקצת השליה שיצא ביום הראשון, היה רוב מחויב לד, ויש לה כבר טומאה, חוששת מהיום הראשון. אבל למנות ולסיים את השבועיים, מימנה לא ממעניה אלא לשני, היא מסיימת שבועיים רק מהיום השני והלאה. זה ההלכה. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן? מה חידש כאן אולה בשם רבי אלעזר? שלא אומרים שיש כאן ספק בתוך ספק ומחמירים חומרה בתוך חומרה? אנחנו לא אומרים, קודם כל יש לי ספק בכלל במקצת שליה אם היה מחוי של הוולד שנמחה. ולכן אני מחמיר. אבל גם אם היה מקצת מהמחוי, זה עדיין לא מתמת טומאת יולדת עד שיהיה רוב, אז אתה מחמיר עוד חומרה. ספק אולי לא היה מקצת, אלא היה רוב. זה לא ייתכן לומר. כי לא מחמירים חומרה על גבי חומרה מספק, להגיד ספק אם היה מהוולד באותו מקצת שליה, וספק אם זה היה רוב הוולד. זה לא אומרים. אז מה אתה רוצה לחדש? שיש פה רק ספק אחד. זה ברור לנו שאין מקצת שליה בלא ולד, רק הספק הוא אולי זה היה רוב, ולכן מחמירים. תנינה, לכאורה כבר נשנה החידוש הזה במשנה. המשנה מדברת להבדיל על בהמה. מה נוגע לעניין בהמה? הרי אין שם טומאת יולדת. זה נוגע לעניין, יש הלכה שנקראת בן פקועה. שוחטים בהמה, מעוברת, אז הוולד שבתוכה ניתר בשחיטת האם, לא צריך שחיטה מיוחדת. אבל זה דווקא מה שבתוך הבהמה בזמן השחיטה. אבל מה שהיה מחוץ לבהמה בזמן השחיטה, לא ניתר בשחיטה הזאת. אם יצאה מקצת השליה, אם רוב הוולד היה במקצת שליה הזה, אלא שהוא נמחה, זאת אומרת, מדובר פה בוולד שנמחה, לא שיש כאן וולד שלם, אלא וולד מחוי, אם רוב הוולד יצא, אז כבר זה נחשב כמו שהשליה כולה יצאה, והשליה לא ניתרת בשחיטה. אבל אם לא, אז רק מה שיצא, רק החלק שהיה מחוץ לבהמה אסור. ולא ניתר על ידי השחיטה, אבל חלק שהיה בתוך הבהמה כן ניתר על ידי השחיטה. אומרת המשנה, תנינה, שליה של בהמה שיצתה מקצתה לפני השחיטה, אסורה כל השליה באכילה. מה הסיבה? אפילו החלק של השליה שהיה בתוך הבהמה בזמן השחיטה. כי סימן ולד באישה, סימן ולד בבהמה. כמו שבאישה אנחנו אומרים, שאפילו אם אנחנו רואים שיצא שליה בלי ולד, אנחנו תולים שהיה ולד אלא שני מוח. ככה גם בבהמה. וחוששים שמה, אם שחטו את הבהמה ובאותו זמן מקצת השליה היה כבר בחוץ, אולי באותה מקצת היה רוב המיחוי של ולד הבהמה. ואם כן נמצא שזה נחשב שכבר השליה כולה, זה נחשב שכבר יצאה, זה נחשב כמו שכבר נולד, אם הוא היה חי, אז גם כשהוא נימוח, זה נחשב כמו שהוא כבר יצא כולו, אז גם החלק של השליה שהיה בתוך הבהמה בזמן השחיטה, גם הוא נאסר, כי זה נחשב כמו שהכל יצא החוצה. על הצד שהרוב המיחוי של הוולד היה באותו מקצת של השליה שיצא. אז זה הסיבה שאנחנו אוסרים את כל השליה. ואם כן, מה מחדש אולי בשם רבי אלעזר? שאין מקצת שליה בלא ולד? זה חידוש שיש לנו כבר גם במשנה. מתרצת הגמרא, המשנה לא חייב להיות שזה החידוש. אם היא מתניתין, אם המשנה לבד, הווה מין, הייתי יכול להסביר מה הסיבה שאנחנו אומרים שהשליה כולה נאסרת, לא חייב להיות בגלל שאין מקצת שליה בלא ולד, חייב להיות שבמקצת של השליה שיצא היה לפחות חלק מהמיחוי של הוולד, אלא יכול להיות שיש מקצת שליה בלא ולד. ומה הסיבה שאנחנו אוסרים את כל השליה? גזרה, שליה שיצתה מקצתה, אנחנו אוסרים את כל השליה, עטו כולה, כדי שלא יבואו להתיר שליה כזאת שיצאה כולה לפני השחיטה וחזרה חזרה פנימה. ואנשים יהיו סבורים שהסיבה שהתירו את החלק של השליה שלא יצא לפני השחיטה, זה מכיוון שזה לא נחשב שהבהמה ילדה. כי הרי מציאות אין ולד בתוך השליה. הם יהיו סבורים שבאמת אין שום ולד בתוך השליה, שיש כזה מושג שליה בלי ולד. והם יבואו להתיר אפילו אם השליה כולה יצאה וחזרה. כי הם יהיו סבורים שיכול להיות דבר כזה שליה בלא ולד. ולכן חידשה המשנה אולי שחכמים גזרו שאפילו במקרה שיצא מקצת שליה וחלק היה בתוך הבהמה, גם אותו חלק יישאר אסור. כדי שלא יבואו להתיר כשהשליה כולה יצאה וחזרה. ועדיין לא יהיה לנו מקום מאיפה ללמוד את החידוש הזה, שאין מקצת שליה בלא ולד, שבכל אפילו מקצת שליה חייב להיות שהיה לפחות חלק מהוולד. כמה שמלן אולה את החידוש הזה, שבמקצת שליה שיצא ודאי שהיה חלק מהמיחוי של הוולד. ולכן, אם יצא מקצת שליה ביום הראשון, כבר נתמת. ואמר הוא לאמר בשם רבי אלעזר הלכה שלישית. בכור אדם שנולד ראשון לאמו, יש מצוות פדיון הבן. פודים אותו מהכהן בחמישה סלעים. אבל זה דווקא ביום ה-30 ללידתו. אם הוא נפטר באמצע ה-30 יום, לא עושים לו פדיון הבן. זה כשהוא נפטר מעצמו. אבל אנחנו היינו סבורים שאם הוא נהרג, אולי כן יצטרכו לפדות אותו. כי אולי כל הסיבה שפודים ביום ה-30 זה דווקא כדי להוכיח שהוא בן קיימה, והוא לא נפל שלא יכול להתקיים. אחרי שהוא חי 30 יום זה אומר שהוא מתקיים. מחדש אולה בשם רבי אלעזר שאפילו אם הבכור הזה לא נפטר מעצמו, אלא הוא נהרג, הוא נטרף. שיכול להיות שאם לא הוא היה ממשיך לחיות. אם זה היה בתוך 30 יום ללידתו, אין פודין אותו, הוא פטור מפדיון הבן. וכן, תנא רמי בר חמא הוא שנה, מתוך שנאמר בעניין פדיון הבן, לשון כפולה, פדות תפדה. יכול שזה בא לרבות אפילו אם הוא נטרף ונהרג בתוך 30 יום ללידתו, ולא עברו עליו 30 יום, תלמוד לומר, מיעוט, אך פדות תפדה, שזה חילק וזה מיית, את המקרה הזה. ואמר הוא לאמר בשם רבי אלעזר הלכה רביעית. כשרוצים לקנות בהמה מהמוכר, אז זה לא מספיק שמשלמים, צריך לעשות קניין. יש קניינים שמפורטים במסכת קידושין. הוא מחדש שבהמה גסה, כמו שור, חמור, נקנית בקניין משיכה, שהקונה מושך את הבהמה לרשותו, או לסמטה, שהיא רשות שכל אחד יכול להשתמש בה. ואז הוא עושה קניין בבהמה. שואלת הגמרא והרענן, תנן, אנחנו שנינו, שהקונה לא צריך למשוך את הבהמה בשביל לקנות אותה, אלא מספיק שהמוכר מוסר לו את החבל, האפסר של הבהמה, וזה מספיק המסירה הזאת, והוא עושה קניין. עונה הגמרא, רבי אלעזר, הודה אמר, כי היי תנא כמו התנא של חכמים בברייתא דתניא, חכמים אומרים, הבהמה הזו, הבהמה הגסה, והבהמה הזו, הבהמה הדקה, שזה כמו כבש, עז וכדומה, הם נקנים במשיכה. רבי שמעון אומר, זו וזו, בהמה גסה ובהמה דקה, נקנים בקניין הגבעה שהוא מגביע אותה. ואמר, אולה אמר בשם רבי אלעזר, הלכה חמישית, האחין שחלקו את הירושה של אביהם, הם צריכים גם לחלק ביניהם את הבגדים, מה שעליהם, שקנו מכספי הירושה, והם שמין ומפחיתים כל אחד מהחלק שמגיע לו, לפי הערך של הבגד שעליו, שהוא קיבל מהירושה. ומה שעל בניהם ובנותיהם, שהלבישו את הנכדים, אין שמין. למה? כי מתביישים להביא את הנכדים לבית הדין לשום את הבגדים שעליהם. אין רגילים להביא ילדים, להביא את הבנים והבנות שלהם לבית הדין. ולכן לא תקנו, לכן לא שמים את הלבושים שהם לבושים, כדי לחלק את זה שווה בשווה, שכל אחד יקבל מהירושה בשווה. אמר רב פאפה, יש פעמים שאף מה שהם לבושים עליהם, על האחים עצמם שירשו, גם זה אין שמים בשביל לקזז מהחלק בירושה. מתי המשכחת לה, מתי זה ייתכן? בגדול האחים, שהוא עוסק ומטפל מול הרשויות בנכסים, דניחה לו, נוח לאחים שהוא יתלבש בבגדים מכובדים על חשבון הירושה, על מנת שישמעו דבריו כשהוא יראה מכובד, והוא יצליח בעיסוק שהוא עוסק למען האחים, בשביל לקבל כמה שיותר זכויות בנכסים שאבא הוריש. כשהוא יהיה לבוש בגדים מכובדים, להשתמעון מילי, ישמעו דבריו. ואמר אולה, אמר בשם רבי אלעזר, הלכה שישית. שומר שקיבל חפץ לשמור, שמסר את החפץ לשומר אחר, בלי שהבעלים ידעו מזה, ובלי שהבעלים רוצים. והוא אומר לו, תשמור אתה במקומי. והחפץ נגנב, או קרה איזה אונס, והחפץ נפסד מהשומר השני. השומר הראשון פטור. זאת אומרת, אם קרה כאן איזשהו נזק, שאילו זה היה קורה אצל השומר הראשון, הוא היה פטור, וזה קרה אצל השומר השני, השומר הראשון יהיה פטור. אנחנו לא אומרים שעצם זה שהשומר, בלי רצונו וידיעתו של המפקיד, מסר את החפץ לשומר אחר, זה נחשב פשיעה, ולכן הוא אמור להתחייב באונסין. אלא הוא פטור ממה שהוא היה אמור להיות פטור, נזקים כאלה שהיו קוראים אילו הוא זה שהיה שומר. וזה לא צריך לומר, לא מבעיה, במקרה שהוא היה שומר שלא קיבל תשלום, אלא הוא שומר בחינם. שהוא מסר את זה לשומר אחר והוא משלם לו שכר. שאז ודאי פטור, דהרי עלוי אל יהיה לשמירתו, בזה שהוא מסר את החפץ, זה שומר ששומר יותר טוב, כי הוא מקבל שכר, אז ודאי שהוא לא עשה פה פשיעה והוא לא אמור להיות חייב יותר. אפילו במקרה שהוא שומר שמקיבל שכר על שמירתו, שמסר את הפיקדון לשומר שלא מקבל שכר, אלא הוא שומר בחינם. דאשת כעת, הוא נותן את זה לשומר ששומר פחות, ואם כן גרוי גרי לשמירתו, הוא גרה בשמירת החפץ, כי הרי שומר חינם לא חייב כמו שחייב שומר שכר. שומר שכר חייב לא רק בפשיעה, אלא גם אם החפץ נגנב או נאבד. שומר חינם חייב רק בפשיעה, אבל אם זה נגנב או נאבד הוא פטור. אבל כאן, אם קרה אונס, השומר שכר נמי פטור, שהרי מסר את הפיקדון לבן דעת שישמור. ככה דעתו של אולה בשם רבי אלעזר. ברגע שקרה אצל השומר השני, הסיבה של הנזק הייתה, הסיבה של ההפסד קרה בגלל דבר כזה שאילו זה היה אצל השומר הראשון, הוא היה פטור, אז אפילו שאצל השומר השני הוא גם יהיה פטור, השומר הראשון. רב החולק, הוא אומר, שומר, עצם זה שהוא מסר לשומר אחר, כבר הוא חייב אפילו אם היה אונס, ולכן הבהמה או הפיקדון נפסדה. ולא מבעיה, זה לא צריך לומר שבמקרה שהוא שומר שקיבל שכר על שמירתו, והוא מסר את הפיקדון לשומר שלא מקבל שכר, הוא שומר בחינם, דגרוי גרי לשמירתו, שהוא מסר את החפץ למישהו ששמירתו פחותה יותר. אלא אפילו אם הוא שומר ששומר בחינם, שהוא מוסר את הפיקדון לשומר שמקבל שכר, והוא העלה את האיכות של השמירה, בכל זאת הוא יהיה חייב אפילו אם היה אונס. עצם זה שהוא מסר את החפץ בלי רצונו ובלי דעתו של המפקיד למישהו אחר, כבר זה נחשב פשיעה, ומה שיקרה אחר כך אצל השומר השני, הוא יהיה חייב. הבעלים הראשון אמר לי, אומר לשומר הראשון, הבעלים אומר לשומר הראשון, אתה נאמן לי שאם תשבע שהפיקדון הזה נפסד ואתה לא אשם בזה, למשל שזה היה באונס, אתה נאמן לי, מאמנת לי בשבועה, אני מאמין לך. אבל השומר השני, היי, לא מאמן לי בשבועה, גם הוא ישבע שזה היה אונס, אני לא מאמין לו. אני חושד שמה הוא פשע והוא נשבע לשקר. אני חושב שהוא ישמור את הפיקדון אצלו והוא ישבע לי לשקר שזה נאנס. והרי השומר הראשון לא יכול להישבע במקום השומר השני. כי הרי זה לא היה אצלו, הוא לא יכול להישבע על מה שהיה אצל השני. לכן זה נחשב פשיעה, והשומר הראשון לפי דעת רבה יהיה חייב.